טוב, אנחנו בעזרת השם מתכוננים ליום הגדול, ימים יוצרו ולא אחד בהם, אומרים חז"ל, יום אחד שהקדוש ברוך הוא השאיר לעצמו, וזה בעצם יום כיפור, שבאמת זה יום שהוא למעלה מן המידה, לא שייך לסדר החיים הרגילים שלנו, גם אנחנו לא מתנהלים בצורה טבעית ורגילה ביום כיפור. ובכל זאת, למרות שקדושת היום פועלת עלינו, מקדשת אותנו, מרוממת אותנו, זה לא פותר אותנו מעבודה קשה. זה מה שחשבתי אולי לעסוק, יכול להיות שחלקים למדנו קצת בעבר אצל חלק מהאנשים, אבל זה באמת נושא שתמיד טוב לחדד אותו ולחזור אליו. וזה בעצם מצוות הבידוי. ככה זה בחיים, צריך מישהו, צריך איזה. טוב, אז אנחנו באופן כללי זוכרים שכל זמן בעיר בתכונתו. וכשאנחנו מדברים על קדושת הזמנים, אנחנו מדברים על פקידות אלוקיות שבעצם מתרחשות על ציר הזמן. יש את הנהגת השם הקבועה שבעצם מתרחשת כל שנה במשך כל השנה, הנהגת השם טבעית, ו... פעם בכמה זמן, זה יכול להיות כל שבוע בשבת, או פעם בשנה, כל מועד לפי עניינו, מתחדשות הערות ייחודיות, כל אחת לפי עניינה ייחודיות, שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו פונה אלינו, לעולם, מוריד לעולם איזה קדושה מיוחדת, איזה הערה מיוחדת, ואנחנו לא רוצים לפספס אותם, אנחנו רוצים להיות חלק מאותה התרחשות, רוצים שאותה הערה וקדושה באמת תעבור דרכנו, תאיר אותנו, תרומם אותנו, תלווה אותנו אחרי זה למשך כל השנה, תאיר אותנו גם בתור אומה, כן? בסוף שבתות ומועדים, ובכלל הקדוש ברוך הוא מתגלה בעיקר בעם ישראל, מתוך כך ביחידים, וכמובן בכל העולם כולו. אז במקביל העובדה שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו מקדש את הזמנים, אנחנו צריכים להכין את עצמנו לקבל את אותה קדושה, שבאופן עקרוני חז"ל הדריכו אותנו דרך התפילות והמנהגים והמצוות וההלכות, ועד אפילו התבשילים המיוחדים שיש לכל חג חוץ מיום כיפור. הכל בסוף זה להכין אותנו כמה שיותר, להכין את עצמנו באמת לקבל את האור הגדול. ואין ספק שכשמתבוננים ביום כיפור, אז אנחנו רואים שבאמת יש את הצום ואת חמשת התעניות שהם אתגר גדול מהתורה, מחלוקת מה מהתורה, מה מדי רבנן, אבל לא משנה, ויש את התפילות המאוד מאוד ארוכות, אבל זה די רבנן, זה לא מהתורה, יש את עבודת הכהן הגדול ביום כיפור, ובכלל את כל ההתרחשות בבית המקדש שאין לנו אותה היום. אז בעצם יש, המצוות עשה היחידה מהתורה שיש לנו היום ביום כיפור, מה שנקרא, מה מבחינה חיובית עיקר העבודה שלנו ביום כיפור, זה בעצם מצוות הבידוי, אוקיי? זה בעצם הנושא, זה הלב של יום כיפור, זה הבידוי. כמו שאמרתי, שאר מצוות התורה לא מתקיימות, כי אין קורבנות. לפי הרמב״ם יש מצוות עשה לענות את הנפש, אבל עדיין זה בשלילה, זה לא לאכול. וגם, כמו שאמרתי, להתענות או לשבות ממלאכה זה פסיבי, וזהו. אז אם אני רגע מתרכז בבידוי, אז חוץ מהעובדה שזה מצוות עשה היחידה שיש היום, וגם בזמן בית המקדש, עדיין רוב האנשים לא נמצאים בבית מקדש, אז עדיין המרכז זה הבידוי, אנחנו רואים שתקנו לנו 10 בידויים במשך היום, שזה הרבה מאוד בידויים, ובינינו זה גם קצת קשה. כאילו בראשון אתה נותן את כל הכוח, כן? בשני אתה נותן את כל הכוח, בשלישי קצת מאמץ אבל מה שנקרא מצליחים, ברביעי זה כבר מתחיל להיות קצת מעייף, כאילו לא עבר הרבה זמן מהבידוי הקודם, וסך הכל סיימנו את התפילה ועכשיו חזרת השעת, לא הספקתי לבוא כל כך הרבה עבירות מאז, כן? והרשימה ארוכה ארוכה מאוד, ויש עליו שזה כבר, אם לא מבינים את העניין, זה קצת מתחיל להיות מלא, ויאללה מתקתקים וחוזרים על זה. כלומר, ננסה להבין אז למה באמת עשר, או איך בכל זאת מצליחים לשמור על, על הכוונה ועל הרצון, גם אם זה חוזר לעצמו הרבה פעמים. דרך אגב, בגלל שאני מסלום מדאורייתא, סתם לדעת שגם אנשים שלא יכולים להתפלל בבית הכנסת, מאיזה סיבה שהיא, אז הם ודאי שראוי שיתוודו, כן? אפילו 5 פעמים, הרי 5 פעמים זה ביחיד, 5 פעמים זה בחזרת השעת, אז ראוי מאוד שיתוודו. טוב, דבר נוסף זה שזה הרגע כמעט הווידוי באיזשהו רגע של אינטימיות בתפילה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי התפילה בטח במי שמתפלל בציבור, אז כל הקהל ביחד ושרים ביחד ויש איזו אווירה כללית, הווידוי זה רגע של שקט שבו כל אחד עם עצמו, ושוב, זה יותר מאמת אותנו עם מה בדיוק עושים שם. אז זהו, זה בעצם הולך להיות הנושא, גם לדבר קצת הלכתית איך עושים את זה, וגם בעיקר מה חושבים בזמן הווידוי. אז הדבר הראשון שמאוד מאוד חשוב להבין זה שווידוי הוא חלק מתהליך התשובה, זה לא דבר שעומד בפני עצמו. אדם עושה תשובה, אוקיי? וחלק מתהליך התשובה זה וידוי, שצריך להבין בעצם אז למה צריך לעשות הוידוי אם אני עושה מצווה. בואו, יש לכם את הדף לפניכם? יש מי ששאין לדף? מי אמר? יש פה עוד, לא התבייש. מי עוד אין לדף? אומר הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, כי זה הדבר הראשון, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר איש או אישה כי יעשו וכו', והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. אז רואים פה במפורש שזה שני דברים שונים, יש תשובה ויש וידוי, כן? זה לא אותו דבר בדיוק. אומר הרמב״ם, וידוי זה מצוות עשה, כיצד מצוותים, או לפני הרמב״ם בעצם, אז פה אני רק אגיד, אז מה באמת ההבדל בין תשובה לוידוי? תשובה זה בעיקר מכאן ולהבא, אוקיי? ווידוי זה בעצם חזרה אחורה. כשאדם עושה תשובה, הדבר המרכזי זה שינוי הדרך. קודם כל הוא מסיט את ההגה של החיים, בסדר? הוא מפסיק בנקודה זמן מסוימת שבה הוא מתחיל לעשות תשובה, הוא מפסיק עם איזה שהוא הרגל לא טוב ומנהג לא טוב, עם מעשים לא טובים, או הוא מפסיק להימנע מלעשות דברים שהוא צריך לעשות, ומעכשיו והלאה הוא מקבל על עצמו לשנות את דרכו ולהתחיל דף חדש ולהתקדם במה שצריך. עיקר מצוות התשובה זה מכאן ולהבא, אבל אחרי שהוא שינה את דרכו, סוף כל סוף יש עבירות שנעשו בעבר, והעבירות האלה עדיין מטביעות את רישומן על נפש האדם וגם במעגלים יותר רחבים. אז צריך גם עם זה להתמודד, זה לא מספיק רק מכאן ולהבא, כן? זה כמו שאם אדם, נגיד לצורך הדוגמה, טוב, מקווה שאני בוחר דוגמה טובה עכשיו, נגיד אחד היה לו איזושהי הפרעה באכילה, התפתח לכיוון נגיד האנורקציה, כלומר הפסיק לאכול, הפסיק, אכל איזה לא יודע מה כפית של משהו ביום, זה משהו אחד. אז אם הוא עושה תשובה, אז הוא קודם כל מפסיק עם זה, אבל עדיין יש פה איזה תת משקל, נכון? צריך כלומר לתקן גם את הקלקול שנעשה, זה לא מספיק רק לשנות מעכשיו בתור החיים, צריך לתקן, ואז מגיעים לאיזשהו מצב אידיאלי. אז זו דבר, התשובה היא רק אומרת שאני מפסיק לחתום מכאן ולהבא, אבל מה עם כל מה שנעשה עד עכשיו? והאמת היא שזה גם היחד בין ראש השנה ליום כיפור באופן כללי. ראש השנה עיקר עניינו זה התשובה, ויום כיפור עיקר עניינו זה הכפרה. וזה בדיוק ההבדל בין תשובה לכפרה. תשובה זה מכאן ולהבא, אוקיי? כפרה זה בעצם לתקן את קלקולי העבר. איך עושים את זה? על ידי מצוות הוידוי, כמו שעוד מעט נראה. ולכן, למרות שביום כיפור יש 10 וידויים, מי ששמה לב, בראש השנה כמה וידויים יש? יפה, יפה מאוד. כי זה לא קשור. וידוי שייך על העבר. ובראש השנה אנחנו עסוקים עם הפנים קדימה. איפה אנחנו רוצים להיות? זה הנושא של ראש השנה. טוב, אחרי שקבענו והגדרנו לעצמנו, קיבלנו מלכות שמיים, יש לנו שאיפות גדולות ורצונות גדולים מאיתנו ומהסביבה ומהחברה ומהעם ישראל וכו' וכו'. האדם בא להתקדם ואז הוא מסתכל, רגע, אבל אני עוד סוחב איתי משקולות מהאהבה, שאני סוחב איתי איזה משקעים, צריך גם בהם, צריך לטפל בהם. ולכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה מאוד גדולה, שאחרי יום הזיכרון וראש השנה שעניינו זה התשובה מכאן ולהבא, יש לנו עוד יום שמאפשר לנו את התיקון של מה שעשינו בעצם בעבר. ולכן ראש השנה עיקר עניינו זה בראש, כלומר המחשבות ובירור הרצונות והמלאכת השם וכל הדברים האלה. יום כיפור לעומתו זה מה שנקרא, זה לרדת לשטח, וכמו שעוד מעט נראה, ובעצם הרבה מאוד עבודה של בירור ותיקון וזיכוך של כל רשמי החטאים שנעשו, וזה בעצם הכפרה. ביחס בין התשובה ביחס בין התשובה לבידוי או לכפרה, זה בדיוק היחס גם בין ראש השנה ליום כיפור. כן, למה? רמב"ם אמר קודם תשובה אחרי זה בידוי, נכון? ראש השנה זה התשובה, זה תשובה, קודם כל תשובה, נכון? זאת אומרת, יש חרטה וידוי, לא, כבר החרטה זה שייך בעצם כאילו, קודם כל לצייר את האידיאל, אוקיי? את צודקת מה שאת אומרת, כאילו, ברובד המעשי, א', הסדר לא מחייב, כן? זה לא משנה עם מה מתחילים, כן? אנחנו רואים שדווקא, ככה הרב כותב, שראש השנה זה קודם כל לבנות האידיאל, כי כשהאידיאל ברור, אז אני גם הרבה יותר מבין כמה אני רחוק ממנו. כי עד שלא ביררתי לעצמי איך החיים צריכים להיראות, אז גם אם אני חושב שאני חוטא, לא ברור לי עד כמה. כן? שחוטא זה מישון להחתין, נכון? לפספס. סטטיסטי מהדרך שצריך להיות. אז אם כן, באופן עקרוני, וידוי זה קודם כל, זה הכלי שדרכו אנחנו יכולים לחזור לעבר ולתקן. בואו נראה, נמשיך גם ברמב"ם ונראה את זה בלשונו. וידוי זה מצוות עשה, צריך לדעת, זה מצוות עשה מדאורייתא. כיצד מתוודים, אומר אנה השם חטאתי עוויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר זה, שזה קבל על עתיד, וזהו עיקרו של וידוי, וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. שזה עצמו, צריך גם את זה להבין. מה זה הכוונה להעריך בוידוי? נגיד חטאתי, וזה יותר טוב מלהגיד חטאתי. כאילו, מה זה אומר להעריך בוידוי? או להגיד כמה פעמים חטאתי, 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 אוקיי? וגם, וכתוב פה כל מרבה להתוודות, זה אומר שגם אולי הוא חוזר על הוידוי שוב ושוב. אז זה צריך לשאול. אם יש מצווה להתוודות, התוודיתי פעם אחת, למה צריך לעשות את זה פעם שנייה? מה תוסיף הפעם השנייה על הפעם הראשונה? ממשיך הרמב"ם ואומר, עכשיו רק נראה לכם איך הוידוי הוא ממש קריטי בכל סוג של תשובה שהיא. עד עכשיו דיברנו על סתם תשובה של אדם. וכן בעלי חטאות והאשמות. כלומר, אדם שמביא קורבן אשם הוא חטא. זה קורבן שלכאורה בא לחפר על העבירות שהאדם עשה במצבים מסוימים, עדיין הקורבן לא יכול להיות תחליף לוידוי. בעת שמביאים קורבנותיהם על שגגתן או על זדונן, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו. וידוי דברים. אתם רואים, זה שני דברים, לעשות תשובה ווידוי, שנאמר בהתוודה שחטא עליה. וכן כל מחויבי מיתות בית דין, או מחויבי מלכות, כי הרי זה גם כפרה, כן? מה שנקרא מיתה מחפרת, או מלכות של בית דין, הם באים לחפר, כל הדברים האלה הם תוספת על הבסיס שזה התשובה והבידוי בפה. סתם, פה יש עכשיו חידוש שלא תמיד אנשים יודעים את זה. בדרך כלל אנשים חושבים שבידוי או קורבן חטאת או דברים כאלה, זה מתייחס רק לעבירות בין אדם למקום. אבל אם אדם חטא בין אדם לחברו, אדם פגע במישהו, מה הוא צריך לעשות לתקן את זה? צריך לרצות אותו, נכון? זה כאילו מולו, אבל זה לא נכון. כי כל עבירה שבין אדם לחברו היא גם תמיד עבירה בין אדם למקום. כי אותו הקדוש ברוך הוא שציווה לשמור שבת, הוא גם ציווה לא לגנוב. אז אם גנבתי ממישהו, נכון שגם חטאתי מולו, ואני צריך לרצות אותו, אבל חוץ מזה אני צריך לעשות וידוי מול הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהרב אומר פה. וכן החובל בחברו והמזיק ממונו, אף על פי ששילם לו משהו חייב. הנה הוא שילם, הוא סגר את זה, את הפינה מולו, עדיין אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכל חטאות האדם. ממשיך הרמב"ם ואומר, ומהי התשובה הוא? שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וכו', וכן יתנחם על שעבר, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. כלומר, הוידוי זה לא רק החרטה, אלא מצוות הוידוי זה מצווה בדיבור, בפה. צריך להוציא את המילים מהפה כדי לקיים את מצוות הוידוי, שגם את זה צריך להבין למה. ממשיך הרמב"ם אומר, יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכיפורים. הוידוי שנהגו בו כל ישראל, אנחנו חטאנו וכולי, הוא עיקר הוידוי. עבירות שהתוודה עליהם ביום הכיפורים זה חוזר או מתוודה עליהם ביום הכיפורים אחר, אף על פי שהוא עומד בתשובתו. כלומר, למרות שהוא יודע בוודאות שהוא לא חטא שוב פעם, שנאמר, כי פשעי אני עדה וחטאתי נגדי תמיד. טוב, אז אחרי שקצת ראינו את העניינים ההלכתיים וכדומה, אנחנו רוצים להבין את הדבר הזה ונראה שתי בחינות בנושא הוידוי, איך הוא עובד, איך הוא בכלל מתקן את העבר, שזה עצמו שאלה, נכון? איך, אם אני עושה וידוי עכשיו, זה משפיע על עבירה שעשיתי בעבר, ולמה צריך דווקא בפה. זה בעצם השאלות המרכזיות פה. אז המקור הראשון שנראה, מתוך שמונה קבצים של הרב, בואו נראה אותו.
נקרא משפט משפט ונסביר.
הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה, והיא הולכת ומתגלמת בקרבו מדי יום ביומו, ומוסיפה היא עומד.
יש פה משפט שחשוב מאוד להבין אותו. אנחנו הרבה פעמים מדברים על רע, על יצר הרע, על מידות רעות. אנחנו כאילו מדברים תמיד על עצמנו. מה זה מידות רעות? הכוונה לי, בנפש שלי יש מידה לא מתוקנת. מה זה יצר הרע? יש בי איזשהו דחף או כוח חיים שהוא לא מספיק מתוקן, ולפעמים הוא דוחף אותי לעשות דברים לא טובים. כאילו הרוע שקיים בעולם מתחיל מבני אדם. כאילו זה משהו שקשור אלינו בלבד. אבל זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא את הרע. כתוב בפסוק. בתפילה שינו את זה, לא רוצו לכתוב הרע, כתבו הכל. אבל הפסוק המקורי זה בורא את הרע. כלומר, הרשעה לא מתחילה מבני אדם. הרשעה מתחילה מהנהגת השם את העולם, ומזה שכמו שיש מלאכים טובים, יש גם מלאכי חבלה. וכמו שיש כל מיני מלאכים שלא יודע מה, נותנים חיים או פועלים דברים טובים, יש גם את מלאך המוות, אוקיי? הכוחות הרעים במציאות לא מתחילים מהאדם. דרך אגב, הם גם לא נגמרים באדם, אוקיי? הם באים לידי ביטוי בכל הרבדים של הטבע.
אז איפה זה מתחיל? אז יש כוחות עליונים, או אני לא אכנס לזה עכשיו, יש בזה דיון בספרים, אם הרוע זה משהו חיובי, או שזה בעיקר היעדר אור, כל מיני כוחות במציאות שבעצם הם לא מספיק כוחות רוחניים, מופשטים, מלאכים וכדומה, הם לא מספיק מוארים באור השם, ולכן בעצם הם מסובבים רע, או שבאמת הם נשלחים לעשות דברים רעים, זה לא רלוונטי כרגע. אני רק בא לומר שיש במציאות דבר כזה, אוקיי? יש כל מיני מגמות שליליות, יש כוחות של הסתר פנים במציאות. אבל העולם שלנו זה עולם גשמי, וכל כוח רוחני כדי לבוא לידי ביטוי בעולם שלנו, הוא צריך להתלבש ב-
באיזשהו מציאות גשמית. למשל הנשמה שלנו, איזה נשמה תאורה, איזה נשמה קדושה ועליונה, נכון? אבל היא נמצאת במרומים, בעולם הנשמה. כדי שהיא תופיע בעולם שלנו, היא חייבת להתלבש בגוף. רק אם יש לה גוף, היא יכולה להיות שייכת למרחב של העולם שלנו. אותו דבר, חז"ל למשל אומרים שאדם צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא? אפשר להגיד רק כמו דוגמה אישית. כלומר, כמו שהשם הוא גומל חסדים, אז גם אני אגמול חסדים. אבל אין קשר בין השניים, כן? אבל זה לא אפשר. להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא זה אומר שאני הופך את עצמי לכלי וצינור להופעת המידה העליונה בחיים הגשמיים. היא צריכה להתלבש על משהו, נכון? מישהו צריך שהיא תעבור דרכו, היא צריכה איזה גוף גשמי. אני מתנדב. זאת השם. חז"ל אומרים שהאבות היו מרכבה לשכינה, או אברהם אבינו דבק במידת החסד. הכוונה היא שאברהם היה כל כך עסוק בחסד שממש מידת החסד האלוקית הופיע בעולם דרכו. המהר"ל אומר את זה למשל, שכל אדם שנותן חסד למישהו, בעצם הוא שפע אלוקי שעובר דרכי ובעצם ממני עובר הלאה. לכן כותב בעל חובות הלבבות, שאם אדם עושה לך טובה, אז אתה צריך להכיר טובה, נכון? אתה אומר תודה. למי אתה אומר תודה? לשני גורמים. פעם ראשונה אתה אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא מקור הטובה. ופעם שנייה אתה אומר לשליח, שמגלגלים זכות על ידי זכאי. ובעצם הוא שליח כדי להביא לך את השפע, או את הברכה, או את הטובה וכדומה. כן? כלומר, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, זה לא רק עניין של דוגמה אישית חיצונית, אלא להיות ממש מכון לשבטך. שהערכים, המידות האלוקיות, החסד והרחמים והגבורה והעוז וכל הדברים האלה, שהם יבואו לידי ביטוי דרכי. כמובן שהצינור הכי גדול של הופעת שם השם בעולם זה כנסת ישראל, זה עם ישראל כולו. אבל גם כל אחד בצורה פרטית שייך לזה. טוב, כל אחד צריך להיות כלי, נכון? אחד אומר לבן אדם, וואי, את הכלי, נכון? הכוונה זה מזכיר לנו שאנחנו כלים ביחס להנהגת השם את העולם. זה עמוק, זה לא סתם. אבל, יש לזה גם צד שני, כמו שאני יכול להיות כלי וצינור למידות האלוקיות הטובות ולכל מיני אידיאלים אלוקיים שפונים כלפי המציאות ואני בוחר שהם יאירו את העולם דרכי, חז וחלילה, האדם גם יכול לבחור הפוך. הוא גם יכול להיות כלי וצינור לרשעה. כן? מגלגלים חובה על ידי חייו. יש איזה מידה דין תקיפה שיורדת לעולם, נכון? אז כתוב למשל בגמרא במכות על רוצח, נגיד בשגגה וכדומה, נגיד אדם טיפס על סולם ושתיים טיפסו על סולם והעליון נפל והחליק ובעצם הוא נפל לשני, על הזה שמתחתיו, אז הוא מת. אז הוא מת והוא בעצם רוצח בשגגה כי הוא לא נזהר, אז הוא צריך לגלות. חז"ל אומרים, זה לא סתם קורה, כן? מי שמת היה צריך למות, וגם השליח כנראה לא היה צדיק גדול. אז הקדוש ברוך הוא לכן בחר דווקא בו להיות שליח. מידת הדין השלילית, כאילו התקיפה, בעצם התלבשה בו כדי להוציא לפועל את מה שהיא רוצה. כן? לא. כתוב למשל בהלכה שאדם ישתדל לא להיות שליח לבשורה רעה. אתה לא צריך להיות שליח של הרע בעולם. ישתדל להיות רק השליח של הטוב. עד כדי כך. המהר"ל אומר מה שאת אומרת. שומעת, המהר"ל אומר, כתוב ידבק במידותיו, אז מה הדוגמאות? מה הוא רחום, הפתה רחום, מה אתה חנון, מה הוא חנון. למה לא כתוב מה הוא אין נוקם, גם אתה תהיה נוקם? נכון? זה גם, אין נקמות השם, נכון? מהו מידת הדין, גם אתה תהיה מידת הדין. טוב, 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 מה אמר על זה? עזוב, זה תן הקדוש ברוך הוא להסתדר לבד. אנחנו רוצים להיות שליחים של המידות הטובות, של הברכה, של הקדושה, ולא של הצדדים השליליים. אוקיי? אם כן, אומר הרב, בוא נחזור עכשיו נבין את המשפט. הרשעה שבעולם, שבעולם בכלל, דרך אגב, היא מופיעה בבעלי חיים, דרך כל מיני ערס שיש בבעלי חיים וחיות עורפות וכדומה. היא מופיעה לפעמים באיתני הטבע, דרך בצורת או סופות או הרי געש שמתפרצים או אסונות טבע או שיטפונות. יש כל דבר בעולם יכול להיות נושא של אותה רשעה בעולם שלפעמים יכולה להקות. אבל איתני הטבע לא יכולים לבחור בזה כמובן. נחש ארצי לא בחר להיות נחש ארצי. אבל אנחנו כבני אדם יש לנו בחירה. ולפעמים, לפעמים, מה זה אומר לחתור? זה אומר שאני בעצם בחרתי באותו רגע להיות צינור של הרשעה בעולם. הרשעה שבעולם מוצאה באדם, האדם זה או האדם הפרטי, או תנועה של בני אדם, אידיאולוגיות מסוימות, כן? יש לפי קבוצות שלמות, עמים שלמים של רשע, דום, נאצים, לא יודע מה, כל מיני אידיאולוגיות כאלה שסוחפות המונים, אבל בעצם זה אידיאולוגיה שהם כולם, מה שנקרא, משרתים את הרשע. טוב, עכשיו שזה קורה, מה קורה? היא מוצאה באדם את מכונה, מכונה זה מלשון בסיס, כן, מכון, כלומר היא מתלבשת בו, והיא הולכת ומתגלמת בקרבו מדי יום ביומו ומוסיפה היא עומד. כלומר, לא רק שזה משהו אירוע חס פעמי, ברגע שהרשעה, once היא כבר, מה שנקרא, הצליחה להתלבש על מישהו, מעכשיו זה כמו כדור שלג. זה רק הולך ומתגבר, רק הולך ומתגבר. יש בחזר כל מיני הסברים למה זה ככה, למה עבירה גוררת עבירה, נכון? ההסבר הפשוט הוא למשל, כיוון שאדם עבר עבירה בשנה, נעשית לו כהתר. ברגע ש... אדם, הרי מה זה אומר לעבור עבירה? זה אומר שלפחות באותו רגע זה לא יצא במקרה, זה לא עונה. פתאום נחת עליי מהשמיים, לא יודע מה. זה אומר שלפחות ברגע אחר, אני הזדהיתי עם הרע. אני הגדרתי אותו כטוב. הוא דווקא נראה לי שמשהו שכדאי לאמץ אותו בחיים. נראה לי שהוא משרת אותי. אני מרוויח רווחים כתוצאה מזה שאני עושה עכשיו מעשה שלילי. אופה, פתחת פתח עכשיו. לאיזשהו מגמה של רוע, מעכשיו מתחיל מנגנון שלם שרק עוד יותר מצדיק את זה ועוד יותר מזדהה את זה ועוד יותר לכאורה מספק את האדם ומשרת אותו, וממילא העבירה הקרובה, לחזור על העבירה שוב פעם, זה רק עניין של זמן. כן,
אצל גויים, אבל זה נגיד עצם העמותה פתאום, לא?
מה?
להיות רעים
לא יודע, אם הקדוש ברוך הוא נכנס בזון, זה אומר שהוא מצפה מהם אחרת. אנחנו קוראים ביום כיפור הפטרה יונה, כלומר הקדוש ברוך הוא חושב שעשינו וצריכים לעשות תשובה, ודרך אגב הם עשו תשובה. זה נכון שזה לא בליגה של עם ישראל, אבל גם גויים
מחויבים. היה רשע שבחר, ואז הוא בחר להיות
רשע. ברור בחר להיות רשע.
כן.
נו. ברור, גם יהודי יכול לבחור להיות רשע, מה שאתה, לא מבין את השאלה.
לא,
הרב
דיבר על זה
שבעצם
אפשר לבחור להיות רשע, אבל אם יש גוי, את השם מייעד לתפקיד.
אין דבר כזה, יש אולי אומה שהשם מייעד לתפקיד, אבל עדיין האנשים הפרטיים תמיד יש בחירה. זה הפרשנים אומרים על המצרים, נכון? למה השם מניש את המצרים? הרי הוא גזר שמצרים ישעבדו את ישראל, נכון? הפרשנים אומרים, בסדר, זה שהוא גזר על המצרים להיות רעים, ולשעבד את ישראל, אז לכל מצרי היה בחירה חופשית. לכל נאצי היה בחירה חופשית, למרות שהקדוש ברוך הוא גזר שגרמניה תעשה את מה שהיא תעשה. ולכן כל אחד מהם צריך... היה ראוי שנדון אותו. טוב, עכשיו, כמו שאמרנו, כיוון שאדם לאט לאט יותר ויותר מזדהה, ויותר ויותר הסלידה מהרע פתאום היא טיפה נשחקת, והרצת הטוב פתאום נחלשת, כן? אז מתחיל פה כמו כדור שלג שלאט לאט דברים לא טובים, לא כזה נורא, לא צריך להיות קיצוני, סך הכל לא ירד ברק מהשמיים, זה שייך לפעם, מתחילה מערכת שלמה שבה אדם יותר ויותר תוצאה מזה שהרשעה כבר מכננת בתוכו, הוא כבר מתחיל לייצר לה איזושהי הצדקה אידיאולוגית. ומצד שני, ככל שהרשעה יותר שורה באדם, הוא בעצם מרגיש פחות פחות שייכות אל הטוב ואל הקדוש. אותו דבר קורה בחברה. איך חברה מדרדרת? בשלבים, זה כמו סלמי, פרוסה אחרי פרוסה. פעם אחת משהו שהיה נורא והיום יורד לדרגת נורא, בלי היום. ולמחרת זה קצת נורא. ואחרי יומיים זה כבר לא נורא. ואחרי יומיים זה כבר אולי יש בזה גם צדדים טובים. אני לא אומר, אבל אולי. ואחרי עוד יום זה כבר יש בזה צדדים טובים, בלי האולי. ואחרי זה, זה דווקא, זה גם דרך לגיטימית, אוקיי? כל אחד יחליט לבד, כבד את האדם וכו וכו, עד שמגיעים לזה שהדברים הכי לא רעים, תופעות של זו והמורה, הופכות פתאום לידי משהו אידיאלי, למשהו נורמטיבי, למשהו שמחנכים אליו, זה משהו שרוצים לחוקק אותו בחוקים, זה ככה הרשעה הולכת ומתבססת יותר ויותר בבן אדם. טוב, אז מה עושים? זה סוג של מלכודת. איך אפשר לעצור את כדור השלג הזה, ועוד יותר, האם אפשר להחזיר את הגלגל אחורה? כי לפי מה שהרב אומר פה, בוא נמשיך עוד משפט, מכשלתי, כיוון שהיא כל יום ויום היא עוד יותר מתעצמת בבן אדם, מכשלתי את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב, ויצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. זהו, זה נראה שיש פה, אין דרך לצאת מזה. כל יום רק יהיה יותר גרוע מחברו. מה עושה? אומר הרב, לא, יש כלי. יש דרך, א', לעצור את הכדור שלג הזה, וב', אפילו להחזיר אותו חזרה. אי אפשר לאדם, בלא תפילות אדיריות, שאחד מפרקיהם הם הבידויים. האדם מוכרח להתוודות על עוונותיו, על חטאיו שבגלוי ושבסתר ושבסתרי סתרים. וגם על נטיותיו לרע, כי זה לא רק אם עשיתי לא עשיתי, הרע מוצא בנו מקום גם במחשבות לפעמים, כן? מה, ואם אני חשבתי רע על מישהו או על משהו, לא עשיתי שום עבירה, נכון, אבל עדיין הרע תופס אצלך מקום, כנל בלב, יש לי כל מיני רגשות כאלה ואחרים, לא נתתי להם ביטוי, נכון, אבל הרגש עצמו הוא כרגע נושא את הרע בתוכו. על נטיותיו לרע הולכות ומלפפות אותו. שהטהרה של התפילה והבידוי באה מזה יום ביומו, שחשבון הנפש אינו דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו כמעה כמעה, טרם שהספיקה לעשות עליו הרימה גדולה כזאת, שלא יוכל להרים ראש. במילים אחרות אומר הרב, אם יש תהליך מתמיד, שבו יצר הרע גובר בכל יום, כי בסוף אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, ובסוף בשוגג או במזיד, אנחנו בצערנו בסיטיאציות כאלה ואחרות ומודע ביודעין או שלא ביודעין, אנחנו לפעמים בוחרים, וזה בחירה, זה לא במקרה, בוחרים להיות כלי להופעת הרשעה שבעולם. ואמרנו, מעכשיו זה רק הולך ומדרדר. אז צריך איזה כוח שנלחם בזה. צריך איזה כוח שכל הזמן מנגד וכל הזמן מנקה את האדם מכל הרשמים של החטא והאבות כדי להחזיר אותו למותר. אומר הרב, זה עניין התפילה התמידית, זה קשור לקורבן התמיד. הרב מסביר שקורבן התמיד, הרי תפילה זה כנגד התמיד, שבקורבן התמיד זה העניינו, איזושהי קדושה תמידית שכל הזמן עוצרת ובולמת את התפשטות הרב בתוכנו. אומר הרב, והרובד הפרטי זה הבידוי. במצוות הבידוי אדם עוצר את התהליך. כי בעצם מה בבידוי קורה? שאני חטאתי עובר רע, שאדם עובר עבירה, באותו רגע הוא מזהה איתה, הוא חושב שזה מעשה נכון, הוא חושב שזה דרך נכונה, הוא חושב שזה צודק מה שהוא עושה, שזה הרבה יותר חמור הרי מהמעשה עצמו, נכון? כי העיקר זה מה שעובר בראש. כשאדם עושה בידוי הוא בעצם חוזר ממה שהוא אמר. אתמול אמרתי לעצמי, מה את אומרת? בטח שככה צריך להתנהל. היום אני אומר לעצמי, לא לא לא, טעות בגדול, הדבר הזה הוא שלילי, הוא רע, ואני מנתק את עצמי מהדבר הזה. ברגע, אומר הרב, ברגע שאדם עושה וידוי, הוא בעצם עוצר את אותו כדור שלג בצורה ראשונית, עוד מעט נראה אפילו יותר, ויותר מזה, הוא מנער את הרשעה ממנו. כלומר, מצוות הוידוי זה בעצם אני לוקח את כל השפעות הרשעה שכבר קיימות באישיות שלי, ואני מנקה אותה ממנו. אני מציע אותו. למה זה דווקא בבידוי?
לא, הלב צריך להיות מאחורי הדברים. עוד פעם,
בזמן העבירה, כן? בזמן העבירה
הגדרתי את המעשה הזה כטוב. אוקיי, דיברתי עכשיו איזה מישהו מאוד הרגיז אותי, דיברתי עליו איזה לשון הרע, ככה, מה שנקרא לפרוק את העצבים. אוקיי? באותו רגע, מה זאת אומרת? מגיע לו. זה הכי מוצדק שבעולם, הוא יצא בזול, תאמינו לי. כן, עוד... עוד כלום, תאמיני לי, לא עמדי לך, עוד כלום לא משהו שבאמת צריך להגיד עליו. חבל הזמן, זה צדיק. כשאני מטפס על עצמי, אוקיי? ואחר, זה עיקר הבעיה, שאני הגדרתי את זה כטוב. כי אם זה הרע לא הייתי עושה את זה. זה שבא להגיד, שאנחנו עוברים עבירה, באותו רגע הגדרנו את הרע כטוב. ולכן בבידוי אנחנו עושים פעולה הפוכה. אנחנו לוקחים את הרע ומגדירים אותו כרע. ובבידוי המפורט שיש ביום כיפור, כן? ואני ממליץ לכל אחת ואחת פה להיות מצוידת בבידוי המפורט שמגיעים ליום כיפור. יש שרימה ארוכה, עוד מה איתכם, לפחות לגבי הכל תקף. והפירוט, בעצם כל העבירות שקיימות, עוד פעם, שאני מתוודא, אני בעצם עומד מול עצמי קודם כל, ואני אומר לעצמי, אתמול הגדרתי את זה כטוב, היום אני מגדיר את זה כרע. אתמול ראיתי את המעשה הזה כלגיטימי, כל מיני הסברים והצדקות מפה לודעה חדשה, היום אני אומר לעצמי, זה לא לגיטימי, והדבר הזה הוא שלילי. באותו רגע הפסקתי להיות צינור של הרשעה הזאת, כי בעצם אני מנתק את עצמי, אני מפרק את המערכת יחסים ביני לבין הרשעה הזאת שנתתי למקום עד עכשיו. אז גם אם את לא חושבת שזה טוב, את מצאת הסבר שזה לגיטימי, אוקיי? או שזה טוב, או שזה... כל עבירה קורית רק בגלל שהיא או טובה או לגיטימית. אין אפשרות אחרת, כי אם אני חושב שמשהו רע, אני לא אעשה את זה. אבל אני יודע מה אתה אומר, מה אתה אומר, אני לא יודעת את זה רע? כן, אבל באמת, באמת, באותו רגע, בחוויה, כל כך הייתי מרוכז פה במשהו, זה היה נראה לי לגיטימי, כן. שוב, עם כל ההסברים, למה? כי זה המצב רוח, כי הוא עשה לי ככה, כי המצב שלי, לא יודע מה, ככה וככה. בסוף אדם עובר עבירה, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. איזה רוח שטות נכנסה בו? חוסר ההבחנה בין טוב לרע, זה רוח השטות שמאפשרת לנו לחטוא. כן. כן, 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 זה מלחמה מתמדת, זה כל הזמן. זה כל הזמן, זה כמו אבק, תגידי, אני נקה יום אחד אבק, מה קורה למחרת? עוד פעם אבק. אז בואו לא נקה אף פעם. לא נקה אף פעם, אחרי שנתיים, שלוש, כבר אין רצפה לדרוך עליה, נכון? זה מלחמה מתמדת, או כמו, אז בין, תדעו מה יותר פשוט, הגוף שלנו. הגוף שלנו נלחם 24-7 בחיידקים. אין מה לעשות, זה מלחמה מתמדת, כל הזמן. כל רגע ורגע, יש חיידקים באוויר, יש חיידקים פה, הגוף כבר מתמודד. אני שואל אותך, אם זה לא משפיע, למה עושים? למה אנשים נקים אבק כל כמה זמן? למה שוטפים רצפה כל כמה זמן? הרי איך זה מזהים את השטיפה, היא מתלכלכת עוד פעם. נכון? כי אתה לא רוצה להגיע למצב שבו הלכלוך נהיה פה הכל, אוקיי? עוד מעט נראה משהו יותר עמוק, אבל כרגע כאילו, כן, זה עצמו. יש דברים בעולם שאנחנו כל הזמן נלחמים נגדם, וזה המצב, כן. כן, כי מה שאת אומרת זה, אולי אני לא מרגישה כמה זה מזעזע, אבל אני כן חושבת שזה לא איי איי איי, אוקיי? כלומר, אף אחד לא אומר בידוי, לא, אני בא להגיד, אף אחד לא אומר בידוי, אם הוא בכלל לא מזדהה מה שהוא אומר. זאת אומרת, מה קורה עם ההזדהות היא לא מאוד גדולה, אלא קטנה. טוב, גם טוב. וגם פועל את פעולתו. בוא רגע נמשיך בפסקה. אם כן אומר הרב ככה, כשאדם עושה בידוי ומנער את הרשע ממנו כמעט כמעט, טרם הספיקה לעשות הרימה גדולה כזאת שלא יוכל להרים ראש. ומה לדחוש בינה, זה צדיקים, בכל יום, כן, כי כתוב בספרים שצדיקים עושים ממש, כל יום עושים בידוי וכל יום לפני השינה עושים חשבון נפש, כל יום הם מצלקים את הרשע היומית,
מתוודים הם לפני שנתם הקבועה על עצמם ועל כל העולם כולו. כי בסוף הרי אישה, עוד פעם, אנחנו עובדות זמנית שאני אדם פרטי, אני גם חלק מההוויה כולה. לפחות מגלים הם את מחאתם על הרישה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא, מעמידים בזה את נפשם נוכח הטוב והקודש. אתם רואים? כי אם בחטא אני ביצלתי את עצמי בפני הרע והתומעה, בבידוי אני חוזר מבטל את עצמי מול הטוב והקודש. מעלים אותה בזה שורש חיי קודשה, מחברים את יניקתה מבאר הטוב, בידך הפקיד רוחי. כן.
הפרדים
עוברים
כל הילה צדיקים. שעושים
כל הלפני השינה ועושים
את השפונים, זה לא בהכרח עכשיו
להתחיל לגלגל
את כל מה שעשוי באותו יום, כל מה שעברנו,
כל זה,
כאילו זה תהליך
הרבה יותר
עמוק
מלהגיד
בידוי.
נכון. אז מה... אתה כל אחד לפי מדרגתו, לא כל כך מבין את השאלה, את שואלת אם
להמשיך
להגיד
את זה כל הילה,
למרות...
לא, אני אומרת, זה אומרים את זה גם ככה,
השאלה
היא מה... לכלל, כאילו,
זה
קשור לכלל העולם, אבל
כרגע
אני
באה
בתור...
לא, לא כל אחד שעושה בידוי בעלי זה כל העולם. צדיקים זה העבודה שלהם. יש צדיקים גדולים שהם עושים וידוי לא רק בשם עצמם, אלא הם עושים וידוי בשביל העולם כולו. זה היה משהו שקשור לעבודת צדיקים, לא קשור. אנחנו עושים על עצמנו ואולי ואולי.
כן, אז אם זה על עצמנו...
כל חברים, יש את האלה שעושים... הרב טאו תמיד אומר שיש את האלה שעושים, אבל צריך להתקלו לרגע. בסדר? עיניים אליי? תקשיבו. הרב טאו אומר, זה חשוב, יש אנשים עושים וידוי ככה. שמנו, בגדנו, גזלנו. הם עושים וידוי על כולם, כל המשתיים עושים להגיד להם מה הם צריכים לעשות תשובה. אז זה עצמו כבר מעלה כשאדם עושה, חשבנו בגדנו, וזה פוגש את עצמו, זה כבר משהו.
לא, אני אומרת זה שעושים כל יום, שאם זה רק על עצמנו ולא על כל העולם, אז אין בזה...
כי אין יום, אני אגיד לך מצטעי כי אני רוצה להסיק משהו, אין יום ש... לדעת, יש רשמים, גם אם לא עשינו עבירה, הנושא פה זה לא רק עבירות, אנחנו הלכנו ברחוב, הסתובבנו, שמענו, כל מיני דברים נחשפנו להם, יש כל מיני דברים, לכלוכים שנדבקים בנו. בסדר? הבינו, מנקה אותנו מזה. טוב, בואו נראה עוד, עוד דבר אחד. עד עכשיו, בואו נגיד, הסברנו את מצוות הבידוי כאיזשהו הסבר, נקרא לזה קצת פסיכולוגי, נפשי, טבעי. בסדר? אדם חוטא כי הוא בעצם באותו רגע התבלבל בין טוב לרע, בין טמא לטהור, ובבידוי הוא בעצם מחזיר לעצמו את ההסתכלות הנכונה, ומה שנקרא משנה מסלול, ומנתק את עצמו מאותה הידרדרות שאמרנו שאם הוא לא עושה שינוי, הוא הולך ומתדרדר. אבל זה לא מספיק עדיין הדבר הזה, אוקיי? פה נראה מקור נוסף שהרב אומר, אני אגיד אותו רגע בעל פה. אומר הרב שחוץ מזה שהתשובה והבידוי זה תהליך תודעתי, הבידוי זה גם מצווה. מה זה אומר מצווה? מצווה זה אומר מעשה שבן אדם עושה שיש לו כוח אלוקי. כי אני עושה מעשים שהם לא מצווה, יש להם כוח אנושי. שהשם אומר לנו לעשות מצווה, יש פה כוח אלוקי שהוא מעל הטבע. שהשם אומר לנו לעשות מצוות וידוי, אוקיי? אז בעצם הוא נותן לנו כוח בדיבור, כי יש מצוות שאנחנו עושים אותן בגוף, בידיים, ברגליים וכדומה, כן? יש מצוות שאנחנו עושים אותן בדיבור. ומה יותר גבוה, אתם יודעים מה יותר משפיע? הדיבור. המצוות הכי גדולות זה לימוד תורה ותפילה. נכון? שזה מצוות, דיברת בה, עושים אותם בפה, לא עושים אותם בידיים וברגליים. גם העבירות הכי חמורות, מה השקול כנגד לימוד תורה וכו', לשון הרע, ורחילות, וניבול פה. כן? כתוב בהרבה ספרים, שזה יותר חמור מכל העבירות כולם. שוב, זה בחינה, יש כמובן עוד בחינות, אבל למה זה כל כך חמור? כי אדם לוקח, כי מה מיוחד בדיבור, אתם יודעות? הדיבור זה נקודת החיבור בין הנשמה לגוף. ואיפך באפיו רוח חיים, הקדוש ברוך הוא מזג עכשיו, אמרנו הרי כל דבר רוחני בעולם צריך איזה כלי גשמי, נכון? ואיפך באפיו רוח חיים, יש פה גוף, עכשיו הוא מחבר לו נשמה. איך התרגום, מה התרגום כותב רוח חיים? רוח ממללה. הדיבור זה מה שיוצר מהחיבור של הגוף והנשמה. ולכן בדיבור הנשמה באה הכי לידי ביטוי יותר מאשר כל מעשה שאנחנו עושים. הדיבור זה המקום, הפעולה הכי רוחנית שאדם יכול לעשות. בעולם גשמי הכל דיבורים, כן? זה חסר משמעות. בעולם רוחני הדיבור זה הכל, כן? ובליל סדר כל יציאת מצרים אנחנו עושים בדיבור, ויש עוד הרבה דברים. אז אם הדיבור זה נקודת המפגש בין הנשמה לגוף, או בין החיים הטבעיים שלנו להשפעות רוחניות גדולות יותר, אז זה טוב ולמוטב. כשאני בדיבור משרת את הטוב, יש לזה כוח פעולה אדיר, הרבה מעבר לכוח הטבעי שלי. אם זה מצווה, אם זה לימוד תורה, אם אני מקיים בדיבור תפילה, אם אני מדבר, כן, אני יכול להשפיע על כל העולמות דרך הדיבור, לא כי אני כזה חזק, אלא כי הקדוש ברוך הוא נתן כוח בדיבור, בזמן שזה דיבור של מצווה, נתן בזה כוח אדיר. ואותו דבר אם אני עושה עוד מצוות דרך הדיבור, אפשר לעשות גמילות חסדים דרך דיבור, אפשר לעשות הרבה מצוות דרך דיבור. אבל באותה מידה זה גם ההפך. כן, כמובן, אם אדם מקלקל בדיבור, אז באותו דבר, בדיבור, בכוח הכי גדול שלו, הוא הופך מכון לרשעה. לכן הכניסה ליום כיפור זה כל נדרי. מה כל נדרי? לבדל, זה נדר, אנחנו לא זוכרים שעשינו אותו בכלל, ואולי לא הקפדנו עליו, אבל יש עבירות יותר חמורות מלא לקיים נדרים, אני לא אומר זה חמור, אבל זה הכניסה של יום כיפור. כולם מתנדדים, ואיזה טקס, כל נדרי, פחות של אשכנדים, לא יודע, ספרדים עושים, אבל אשכנדים זה אירוע בפני עצמו. אתה אומר כאילו, מה? שבת לא קיבלה כבוד כזה גדול, כמו כל נדרי, נכון? הנדרים. אבל זה הנקודה. אם אתה נכנס ליום כיפור, ואתה מזלזל בדיבור שלך, אין לך מה להיכנס ליום כיפור. כי כל הזה, אתה לא זוכר מה נדרת, איך אתה לא זוכר מה נדרת? אתה לא זוכר מה דיברת? דיבור זה רציני. על זה עצמו אנחנו עושים תשובה בכניסה של יום כיפור. להזכיר לעצמנו כמה הדיבור שלנו הוא כל כך בעל כוח, הוא אפילו יכול לאסור דברים. וזה הכנה, כמובן, למצוות היום, שהיא הבידוי, שהיא גם נעשית בדיבור. אומר הרב, כיוון שיש מצווה להתוודות, זה אומר שכשאדם אומר את הבידוי, יש כוח אלוקי בדיבור עכשיו, לנקות אותנו מהרשמים שלכם. זה שאני עושה תהליך פסיכולוגי זה גם דבר טוב, אבל עדיין, מה זאת אומרת, לעבירה יש עוד השלכות ורשמים. זה שמעכשיו אני מגדיר את הרע כרע ולא כטוב זה דבר נפלא, אבל עדיין, אם עברתי עבירות כאלה ואחרות, יש איזה תוצאות גם בשטח. איך את זה מתקנים? אומר הרב, זה החסד הגדול שהשם נתן לנו על ידי מצוות הבידוי, שזה כמו כביסה. אומר רבנו יונה בשערי תשובה, הבידוי זה כמו כביסה, שאתה משפשף, אתה באמת מנקה את הגוף, את הבגד, נכון? הלבוש, אתה מנקה אותו מהכתמים שהחטאים השאירו עליו. אני חשבתי פעם על משל שהבידוי, לגבי הבידוי המפורט, זה כמו אתם יודעים, לא עלינו על המחבלים, יש אדם, נגיד, היה בפוצצות של מטען או רימון, איפה שיש המון רסיסים. יש אנשים, הם יכולים להיפגע באיזה 60-70 רסיסים, בגוף. טוב, מה הוא עושה עכשיו? מה עושים עם אדם כזה? מכניסים אותו לחדר ניתוח, ובמשך ימים שלמים מוציאים רסיס רסיס. מצלמים, וואי, יש פה ופה, אין מה לעשות. אתה עובר אחד אחד ואתה מוציא. נכון? אין מה לעשות. זה שעושה את הרסיס ברגל, זה לא עוזר לרסיס ברגל השנייה, וכנה וכן הלאה. זה הבידוי המפורט. אנחנו, מה שנקרא, פורסים פה עכשיו צילום רנטגן, עוברים על כל החיים שלנו, על המחשבות, על הדיבורים, על הנטיות לזה, על המעשים שלנו, באדם לחבר, באדם למקום, באדם לעצמו, בכל מיני בחינות והקשרים, זה הבידוי המפורט, ועכשיו מתחילים לעבוד. כל השמנו, כל בידוי, זה כמו להוציא רסיס מהגוף. עוברים אחד אחד בצורה איטית והדרגתית, אין מה לעשות. יש הרבה מאוד רסיסים, כדאי פעם בשנה להוציא אותם מעצמנו. זה לגבי הבידוי המפורט. ולמה חוזרים על הבידוי פעם אחר פעם? אומר רבנו יונה, גם אתה מחבס בגד אחד, לא תמיד הלכלוך ירד לגמרי. בדרך כלל יש לכלוכים קלים, יורדים בכביסה הראשונה. יש לכלוכים קשים, הם ודאי טיפה ירדו, אבל לא לגמרי. אתה עדיין מזהה את הכתב, אז בוא נעשה עוד פעם כביסה. אולי נעשה טיפה אקונומיקה, אולי נעשה ככה, נשפשף, לא יודע מה, כן? יש קטעמים עקשניים. אומר רבנו יונה, זה העניין של שחוזרים על הבידוי. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה כמו לצחצח, לא יודע מה, כלי כסף. זה פשוט כל בידוי שאנחנו עושים, מורידים עוד שכבה מהשפעות החטא עלינו. עלינו ועל עם ישראל. 10 ל-10 ביהדות, אתה יודע. תמיד בסוף מגיעים ל-10. זה בחינות וכולי, אבל... 10 זה בציבור, דרך אגב. יחיד ל-5. הציבור עושים 10, וציבור זה 10, בסדר? אבל אם יחיד הוא לא מתפלל בציבור, אז הוא עושה רק 5 בידוי. כן? אז בואו רק נראה אולי שורה אחת. טוב, זה חלק מאיגרת, פשוט אין לנו כבר הרבה זמן, נקרא אותה בזריזות, איגרת תתמ"ג. הרב מספר לרב צבי יהודה על דרשה שהוא נתן, ושם הוא מוסיף את היסוד הזה, שמצוות הבידוי זה קשור לכוח הדיבור המיוחד שלנו, ולכן זה שזה כוח אלוקי, זה בעצם מה שעושה את התיקון. כי אנחנו מצד הטבע שלנו לא יכולים לתקן בהווה משהו שנעשה בעבר, לא יכולים לתקן במחשבה משהו שקלקלתי במעשה, אוקיי? אבל כשיש לך רפואה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, זה עובד. דיברתי בשבת קודש שעבר על דבר ערכי התשובה והבידוי, והיה לנו ליסוד מוסד שערך התשובה הפועל הוא ערך לאכול בעולם. אמנם יסוד הבידוי, כוח הכל שיהיה ערך תשובתי, זה דבר מיוחד לישראל, וכן הוא בספרה שישראל מתוודים ולא נוכלים. אין הבידוי רק התעוררות והזכרה חיצונה לתשובה, כי אם ערך פנימי לה, בסגולת הכל, כל יעקב, שתכונת האמת שלו גורמת שכל ערכי הקודש היותר עצמיים מתנסים לעומת קולו החוצב לעבוד באמת הנערצה עד נצח. חוזר רגע למשפט, שכל ערכי הקודש, כלומר המגמות הרוחניות, השפע האלוקי, הקדושה שהקדוש ברוך הוא מוריד לעולם, מושפעת, מתנסים לעומת קולו, כן? גם המלאכים מחכים שישראל יגידו שירה למטה, ואז הם אומרים שירה למעלה, נכון? אז מה בעצם המשמעות? שכשישראל אומרים שירה למטה בכוח הדיבור, זה עצמו מחולל תהליכים רוחניים אפילו אצל המלאכים. זה הכוונה. דהיינו כוח הדיבור של כנסת ישראל, המבקיע כל ענני האופל של כל עולמים, וקל וחומר של כל העמים וכל התקופות, ותשובת האדם בכללו היא רק מעשי, ונוספה קדושה בישראל שיש כוח מעשי עליון בתשובתו הדיבורית. אז אם אנחנו רגע מסכמים, יש בעצם שתי בחינות במצוות הבידוי שמשלימות אחת השנייה, מצידנו ומצד הקדוש ברוך. האמת היא שכל יום אדם יכול להתוודות, זה נכון, אבל יום הכיפורים זה יום הכפרה. ביום הזה כוח הבידוי שניתן לנו הוא הרבה הרבה יותר גדול מהכוח שניתן לנו בכל יום רגיל, ולכן כדאי גם לא לפספס ההזדמנות. אמרנו הבידוי מתחיל ממצוות עשה, אוקיי? דבר ראשון, יש פה איזה מין תהליך, נקרא לזה נפשי רוחני מוסרי שלנו מול עצמנו, כי כל חטא נבע מזה שהגדרנו את הרע ואת התאומה כדברים טובים או לגיטימיים, וזה עצמו מכניס אותנו לסחרור, ועבירה גוררת עבירה, ושנה נעשית לו כיתר, והבידוי דבר ראשון עוצר את זה. אדם חוזר, מגדיר לעצמו נכון מה טוב ומה רע, ובעצם יוצא מהמשחק הזה, יוצא ממסלול ההידרדרות הזה, הוא כבר לא חלק מהמשחק, הוא הזכיר לעצמו ובירא לעצמו מה טוב ומה רע. זה דבר ראשון שהבידוי עושה. אבל עיקר מצוות הבידוי זה הכוח האלוקי שגנוז בה, ולכן הדיבור פה הוא משמעותי. אמרנו שהנושא שלנו זה איך לתקן את נקודת המפגש בין הנשמה לגוף. אם אדם רק מהרהר בליבו, זה, כן, זה לא נקודת החיבור עדיין. אנחנו צריכים נקודת חיבור בין הנשמה לגוף, ולכן זה דווקא בדיבור. וכשאנחנו מדברים את הבידוי, מוציאים את זה בפה ממש, בסדר? ואני אומר את זה גם לגבי הבידוי המפורט. לא רק להגיד אשמנו בכל ואת כל השאר, את הכל להוציא בפה, אוקיי? כי יש כוח מיוחד בדיבור שלנו, כוח אלוקי שהשם נותן לנו, וביום הכיפור הוא מתעצם, שהוא באמת לנקות אותנו מכל הרשמים של העבירות האלו. כי זה מעולה שעושים תשובה, וזה מעולה שבראש השנה קיבלנו על עצמנו יום מלכות שמיים. אבל תראה איך אתה נראה, כל הבגדים מתונפים, נו מה, ככה אתה מקבל מלכות שמיים? תתרגל על עצמך, כן? ולכן צריך כפרה, כן? וזה הנקודה של יום כיפור. כמה שאנחנו נקרא לזה
נצליח להחזיק ראש, גם למרות שהבידוי הוא ארוך. להבין שכל דיבור ודיבור מנקה אותנו, מוריד עוד שכבה, מוציא עוד רסיס של טומאה או של רשעה מהאישיות שלנו ומהחיים שלנו. לזכור שאנחנו גם מתוודים בלשון רבים, כי בסוף אנחנו חלק מעם ישראל. זו הסיבה גם למה מתוודים על עבירות שאולי אף פעם לא עשיתי, כן? אם עשיתי תשובה, אז אני מבין למה אני מתוודה עדיין על אותה עבירה. כי אני אומר, זה עוד איזה, לקלף עוד שכבה. נניח שיש עבירה שאני ב-100% לא עברתי אותה. למה צריך להתוודות על זה? כי בסוף מדין ערבות של עם ישראל, איך אומר רבי יונתן אבישית, אם יהודי אחד יתגלח בתר, הזקן של כל היהודים הוא חצי מגולח בתר. זה דין ערבות. כלומר, אנחנו נושאים בקרבנו גם השפעות של עבירות של אחרים. חדעת את זה, אוקיי? אז מצד אחד זה מבאס, וואי וואי וואי, אבל לא מספיק לי שזה עבירות שלי, עכשיו תרפו עליי גם את העבירות של אחרים, בכלל זה... מצד שני, אבל זה אומר שגם הכוח הבידוי שלי יכול לתקן לא רק את ההשפעות השליליות של החטאים שלי, אלא גם השפעות שליליות של חטאים של אחרים ושל עם ישראל. זה כוחו של יום כיפור. בטח שיש עניין, לכן אנחנו אומרים 10 פעמים. אז אומר, אפילו עבירה שלא חטאתי בטוח 100%, מדין ערבות בעם ישראל יש עניין גם כן להתוודות עליה. דבר אחרון, שבעצם פה השיעור הסתיים, רק אני אומר שמתוך ההבנה של מצוות הוידוי, כדאי מאוד שניקח על עצמנו, בלי נדר כולנו, לזכור כל השנה כולה את כוח הדיבור שלה, לשים לב אליה. וזה קשה, הרבה יותר קל לשים לב למעשים. אני הרבה יותר שם לב מה עשיתי. הרבה יותר קשה לי לשחזר מה חשבתי או מה דיברתי. אבל צריך לדעת שלדיבור שלנו יש כוח מאוד 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 גדול, גם לטוב וגם למוטב, ודרך הבירור הזה, שמתחיל בכל נדרי, ואחרי זה דרך כל הבידועים, כדאי שכל השנה כולה נשתדל למשוך עם זה. חז"ל אומרים, 10 קבין של שיחה ירדו לעולם. 9 נטלו נשים, ואחד כל העולם כולו. נכון? זה טוב או לא טוב? טוב, זה לא טוב ולא לא טוב. זה תיאור עובדה. זה אומר שבטבע של האישה לדבר יותר. זה בסדר. זה, אבל מצד שני, זה גם אחריות, כן? ככל שמדברים יותר, חשוב שנשים לב, יש לנו כוח אדיר בידיים. אישה יכולה, כן? או כל אדם, לא משנה, יש לו כישרון דיבור גדול, ויודע, אוהב לדבר הרבה, אז הוא יכול לעשות הרבה מאוד מצוות ודברים טובים מהדיבור שלו, וחס וחלילה, ההפך. אז לכן צריך לשים לב שאנחנו לא נהיה מכון לרשעה, אלא מכון לקדושה. שיהיה כבר חתימה טובה, שכן, בעזרת השם, שנה טובה.